קשת, כל שידורי תורה. בימי חודש אלול, בימי זמן אלול, עד יום כיפור, כמה שיעורים, ארבעה שיעורים בנושא ספר יונה, שנקרא אותו ביום כיפור, הבא עלינו לטובה, מעת הרב יונתן גרוסמן.
שלום לכולם. אנחנו עזבנו את יונה כשהוא הוטל הימה, ואנחנו מבקשים עכשיו להצטרף למסעו בין הגלים. כלומר, אנחנו בתחילת פרק ב'. וימן אדוני דג גדול לבלוע את יונה, והי יונה בימי הדג שלושה ימים ושלושה לילות. גם הדג מוגדר כדג גדול, ממש כמו שהרוח שהטיל השם אל הים הייתה רוח גדולה, וכשם שהסערה הייתה סער גדול, ויש איזו תחושה שהכל מאוד גדול בסיפור. כל מה שמתרגש ובא, מתרגש ובא בגדלות. ייתכן שיש לדבר סוג של עקיצה ספציפית לשליחות מפני היונה בורח, כי גם נינווה הוגדרה, קום לך אל נינווה, העיר הגדולה. אז יונה בורח מגדלות אחת, ובעל כורחו נפגש בגדלויות אחרות, ברוח ובסערה ובדג. עם זאת, יכול להיות שהעובדה שהסיפור מלא בדברים גדולים, מבקש להגיד משהו הרבה יותר מצומצם מבחינת האפקט הספרותי, והוא עד כמה כל דבר שמתרחש ליונה בא מעת השם. הכל מושגח והכל מכוון. אז מאוד בולט הפועל וימן אצל הדג, וימן השם דג גדול, עוד נפגוש את הפועל הזה גם בהמשך. הקדוש ברוך הוא מזמין את הדג. אבל זה בולט אולי גם בתיאור הגדלות של הדברים. כלומר, לא מדובר ברוח רגילה, אלא ברוח גדולה שהשם מטיל אל הים. לא מדובר בסער רגיל, אלא בסער גדול. וגם הדג שהגיע הוא דג גדול, הכל בא באיזו השגחה, וממילא הכל בא בגדלות. אחרי שיונה נמצא בתוך הדג שלושה ימים ושלושה לילות, נאמר, והתפלל יונה אל אדוני אלוהיו ממאי הדגה. שלושה ימים ושלושה לילות יונה שרוי לו בחושך, בקור, בסירחון, שבתוך מאי דג. שלושה ימים ושלושה לילות הוא אינו פותח את פיו. חז"ל נעתרו לשתיקה הזו של השלושה ימים, וביארו שבאמת לקח זמן ליונה עד שיהיה לו מספיק צפוף, והמדרש בונה על הפער שבין והיא יונה במאי הדג, ואחר כך נאמר, והתפלל יונה אל השם אלוהיו במאי הדגה. אז דג או דגה, בפשט מה שנאמר ממאי הדגה זה שם קיבוצי, ממאי הדבר הקרוי דגים. זה שם קיבוצי לתופעה הזו, הקרויה דגים. אין פה קושי, אבל המדרש בכל זאת רוצה לבנות על המעבר מלשון זכר דג ללשון נקבה, דגה. והמדרש באמת אומר שכל זמן שיונה היה בתוך הדג, לא היה לו מספיק צפוף, לא היה לו כל כך רע, היה לו סוויטה כזו, והוא הסתלבט לו שם בתוך מאי הדג, והוא באמת לא התפלל. ראה ככה הקדוש ברוך הוא, אז הוא הפגיש את הדג עם דגה, והדג הקיא את יונה לתוך פיה של הדגה, של הדג נקבה, ואותה דגה הייתה בהיריון עם הרבה דגיגונים קטנים. וכשיונה עכשיו נכנס לתוך מאי הדגה, שהיא בהיריון עם דגיגונים קטנים, פה כבר היה לו צפוף, ואז הוא התפלל. אני מביא את המדרש הזה, אני מעריך שכולנו מבינים שזה מדרש, הדבר כמובן לא נרמז בתוך פשטי המקראות, אבל אני חושב שהמדרש יוצר אווירה מאוד משמעותית להבנת התמונה הזו של יונה במאי הדגה, שיונה בתוך הדג. כשאנחנו חושבים על מים סוערים מבחוץ, ושהקדוש ברוך הוא שלח ליונה דג שמציל אותו מן התביעה, ועכשיו הוא שרוי בתוך מאי הדג, התמונה הזו מזכירה בהיבטים רחבים של התמונה של עובר השרוי במאי אמו. כמו תמונה של רחם, שיש מים מסביב, והעובר מוגן בתוך מאי אמו, בתוך רחמה, והכל מחכים ליציאתו. הכל מחכים לבריאתו. במובנים עמוקים של הסיפור, אני חושב ש הכתוב באמת רוצה שנאתר לסימבוליקה כזו, וכשיונה נמצא בתוך מאי הדג, בתוך המים, זה מעין תקופת רחמות, תקופת הריון, תקופה של הגנה, שהקדוש ברוך הוא מגונן פה על יונה, אבל בעודו בתוך מאי הדג, הוא מנותק מן המציאות הריאלית, הוא לא חלק מן המציאות הריאלית, אבל כל זה זה מין תקופת הכנה, כדי שיוכל יונה לחזור שוב אל היבשה, לחזור ולהיברא ולעשות את שליחות קונו. במובנים מסוימים, בהקשר הזה, אפשר להיזכר גם בסיפור המבול ותיבת נוח. גם את התיבה של נוח היו שרצו לפענח כמעין רחם, כך כבר פילון, שצריך לראות את זה כמעין עובר ונוח עם כל משפחתו, נמצאים בתקופה של הריון שכזה, עד לבריאה המחודשת של העולם, עד ללידתם המחודשת, כשהם שווים אל המציאות. אם כך הוא הדבר, אני רק מעריך שכשחזל דיברו פה על שיונה נמצא בתוך דגה, שהיא עצמה בהיריון, עם דגיגונים קטנים, נראה לי שזו האווירה שהם גם רצו לצקת לתוך הסיפור, אווירה של טרום לידה, אווירה של הריון. בכל מקרה, אנחנו רוצים להתמקד בתפילה, אבל התמונה הזו היא כנראה תמונה חשובה להבנה של השיבה המחודשת של יונה אל היבשה. אחרי שלושה ימים ושלושה לילות, יונה מתפלל. והתפלל יונה אל אדוני אלוהיו ממאי הדגה. בעקבות תפילתו, נאמר בסוף הפרק, פסוק י' א', ויומר אדוני לדג, ויקה את יונה אל היבשה. הקצב של העלילה והתוכן שלה מזמינים תפילה מאוד מסוימת. יונה נמצא במצולות מים, במצולות ים, בלוע בתוך דג, בתוך לוויתן ענק. אפשר להעריך שהוא לא מרווח לו שם ולא נעים לו שם, והחושך, ובכל זאת לא ברור מה הוא אוכל, מה הוא שותה. זה לא מצב אידיאלי, אין צורך לומר. ואם יונה מתפלל אל השם אלוהיו, ובעקבות התפילה של יונה, אכן הקדוש ברוך הוא אומר לדג שיקי את יונה, אפשר לשער שהתפילה הזו הולכת להיות תפילת בקשה. יונה עומד להתייצב על רגליו ולומר לקדוש ברוך הוא, אנא השם הצילני. הציפייה הזו כל כך גדולה, עד כי לפעמים נדמה שבכוח אנחנו יוצקים לתפילה של יונה באמת את התוכן הזה. מיד נבקש לקרוא את התפילה בפנים, ונראה שהתפילה נמצאת במרחבים נפשיים אחרים לחלוטין, אבל הציפייה הזו כל כך בולטת, שבאמת יש הרבה שכך חווים את התפילה של יונה, לא שמים תמיד לב בדיוק מה בעצם המילה שהוא אומר פה, מה המילה שהוא אומר שם, ויש תחושה שזו תפילת בקשה, הוא מבקש לצאת מבטן הדג. רק בשביל להדגים את הדבר הזה, אני מבקש להשמיע כמה שניות מתוך קלטת לילדים של סיפור יונה. הסיפור כולו מסופר באופן מאוד דרמטי, כראוי לקלטת שמוציאים לילדים. והנה הגיעו אורחי הסיפור לתפילת יונה. יונה נמצא בתוך הדג והוא מבקש להתפלל, והנה אני משמיע לכם איך הם מציגים את תפילת יונה.
בבטן הדג לא אצא מכאן לעולם, הושיעני אלוקיי, הצילני. מבטן הדג מתפלל אני אליך השם, אל היכל קודשך, אנא השם הושיעני, הצילני נא אלוקיי.
טוב, הסיפור שם ממשיך ומתפתל לו. מי שמעוניין בהמשך העלילה כפי שמסופרת לילדים, מוזמן לפנות אליי ואני אשמח לשלוח לו את הקלטת הזו. מה שאני רציתי להדגיש מבעד לקלטת הזו, זה שזו באמת הציפייה מהתמימה של כולנו כשאנחנו ניגשים אל הסיפור. שיונה יתייצב ויאמר, הושיעני אלוקיי, הצילני, מבטן הדג הוציאני. אבל בואו עכשיו נעבור על התפילה של יונה ונראה מה באמת כתוב בה. ויתפלל יונה אל אדוני אלוהיו ממאי הדגה, ויאמר, קראתי מצרה לי אל אדוני ויענני, מבטן שאול שיבעתי שמעת קולי, ותשליחני מצולה בלבב ימים ונהר יסובבני, כל משבריך וגליך עליי עברו. ואני אמרתי, נגרשתי מנגד עיניך, אך הוסיף להביט אל היכל קודשך. עפפוני מים עד נפש, תהום יסובביני סוף חבוש לראשי. לקצווי ערים ירדתי, הארץ בריחיה ועדי לעולם. כלומר, הארץ סגרה עליי מנעול, כמו קבר. אבל ותעל משחת חיי, אדוני אלוהי. בהתעטף עליי נפשי את אדוני זכרתי, ותבוא אליך תפילתי אל היכל קודשך. משמרים אבלי שב חסדם יעזובו, ואני בכל תודה אזבחה לך, אשר נדרתי אשלמה ישועתה לאדוני. התפילה הזו של יונה, לפי כל קנה מידה, היא תפילת תודה. היא מזכירה מאוד מזמורי תודה אחרים שאנחנו מכירים אותם מתוך ספר תהילים. יש הרבה זיקות ממש לשוניות, ספרותיות, בין התפילה הזו לבין תפילות תודה שאנחנו מכירים מתוך ספרי תהילים. אני לא רוצה להאריך בזה, אבל מספיק להקשיב לסיפור המובלע מבין התפילה, בכדי להבין שמדובר בתפילה של מישהו שניצל מצרה. לא מישהו שמצוי בעת צרה ומתפלל להיוושע, אלא מישהו שכבר ניצל. ככה התפילה פותחת, קראתי מצרה לי אל השם ויענני, מבטן שאול שיבעתי, שמעת קולי. ועכשיו יש תיאור, ותשליחני מצולה בלבב ימים, ואפילו אני אמרתי נגרשתי מנגד עיניך, כבר חשבתי שאני מגורש מלעמוד לפניך, אבל אוסיף להביט אל היכל קודשך. הנה אני זוכה ואני ממשיך להביט אל היכל קודשך. ושוב, לקצווי הרים ירדתי, כלומר לקצה הרים ירדתי. הארץ כבר סוגרת עליי, היא בריחה, היא מנעול, לעולם, כמו, כאמור, כמו קבר, אבל ותעל משחת חיי, השם אלוהי, את חיי העלית מן השחת, מן הבור. התחושה היא שיונה אומר כאן מזמור תודה. וכאן כמובן נשאלת השאלה בשיא עוזה. איך יכול להיות שבעוד יונה מצוי במאי הדגה, בצרה הגדולה שלו, הוא כבר מודה? על מה מודה יונה? הרי הוא לא חי כאדם נורמלי על היבשה. הוא מצוי לו בתוך מאי דג, כבר 3 ימים ו3 לילות. מי יודע כמה זמן הוא עוד יחזיק מעמד שם. והוא כבר פותח את פיו, הוא כבר מתפלל, הוא כבר יוצר איזה קשר מחודש עם הקדוש ברוך הוא, ואומר לו תודה על משהו. על מה יונה יכול להודות? מן המפרשים המודרניים בחקר המקרא, באמת היו שהציעו שהתפילה הזו היא שיבוץ, דחיבה מאוחרת של עורך הספר, או אפילו בשלב מאוחר לעריכת הספר, שהסיפור במקורו היה, והתפלל יונה אל השם אלוהיו ממאי הדגה, ויומר השם לדג ויקה את יונה אל היבשה. ולא הייתה מפורטת תפילתו של יונה. ומישהו מאוחר יותר, כשהוא ראה כותרת כזו, והתפלל יונה אל השם אלוהיו ממאי הדגה, ביקש להוסיף תפילה מסוימת, והוא שגה בתפילה שהוא בחר. הוא לקח תפילת תודה במקום תפילת זעקה, ולכן יש פה איזו הרגשה של חספוס סיפורי. התשובה הזו, אני מוכרח לומר, לעניות דעתי, מקוממת. זו תשובה מקוממת בכל מיני היבטים, אבל אני רוצה דווקא ללכת על ההיבט המיידי ביותר, ולומר שיש בזה גם משהו מעצבן וגם משהו מעליב. משהו מעצבן, שכשיש סיפור שפתאום יש מין קטע שנראה לנו תקוע ונראה לנו לא שייך לעניין, אז המתודה צריכה להיות לנסות לראות איך בכל זאת זה יכול לפתור עניינים. לא לשנות את הטקסט, אלא להיעתר לטקסט כפי שהוא ולנסות להבין אותו. יתר על כן, אני אומר, מעבר לעצבנות שזה מעורר, כי זה לא נותן לפרש סיפור, זה מקעקע את יסודות הסיפור. מעבר לזה, זה גם קצת מעליב, כי מה, כל קורא תמים ישר מרגיש בחספוס הזה, ופתאום בא איזה תוכב מאוחר שהוא לא הרגיש בחספוס. זה בוודאי בקטע כל כך גדול של תפילה שלמה, התשובה הזו נראית תשובה לא מספקת. אני מזכיר אותה רק בשביל להדגיש את הקושי הגדול, את המצוקה שהרגישו כאן פרשנים רבים, איך זה שיונה בעת צרתו אומר תפילת תודה. אני חושב שבעל כורחנו אין ברירה אלא להבין שבחוויה של יונה הוא מצוי עכשיו במצב של הכרת הטוב, במצב של תודה. הוא מודה על משהו. ובהקשר הסיפורי הספציפי, אני חושב שגם אפשר להבין על מה הוא מודה. כשיונה אומר למלאכי האונייה, סעוני והשליחוני אל הים והטילוני אל הים, ההנחה הברורה של יונה היא שהוא עומד למות, שהוא מוסר את נפשו, העיקר לא לשוב אל היבשה. הוא מואס בחייו, כל עוד בחיים שלו הוא יצטרך ללכת ולהחזיר את נינווה בתשובה. אנחנו עדיין לא יודעים למה זה כל כך בוער בו, זה כאמור יתבאר רק בפרק הבא. אבל זה כל כך בוער בו שהוא כבר העדיף למות. הוא אכן נזרק למים, והתחושה כמעט הייתה שהנה הסיפור הסתיים. סיפורו של יונה באמת נגמר בכך שהוא נשאר נאמן לעקרונותיו אפילו במחיר חייו. מה שבעצם קורה כשיונה נבלע בדג, זה שיונה פתאום מודה על הצלת חייו. הוא מעריך מחדש את חייו, הוא באמת קיבל אותם במתנה מאת הבורא. הקדוש ברוך הוא זימן דג גדול שיבלע אותו, ובמקום לטבוע, הוא כבר הרגיש את הסחרחורת שמרגישים את טובעים, הוא כבר הרגיש איך הוא הולך ונחנק, ופתאום הוא מתעורר לו מאלפונו, בתוך בטן דג. יתר על כן, סתם ככה, אם דג בולע מישהו, בדרך כלל אנחנו לא רואים את זה כהצלה, היינו קוראים לזה משהו יותר בסגנון שהדג טרף אותו, שהדג אכל אותו. אבל פתאום יונה רואה, עוד שעה עוברת, עוד שעה עוברת, עוד יום, עוד יום. ואם יונה שורד בבטן דג שלושה ימים, זה כבר ברור לגמרי שמדובר בפעולת הצלה. ברגע הזה יונה חווה באופן מאוד חזק את העובדה הפשוטה שהקדוש ברוך הוא מעוניין בחייו. שהקדוש ברוך הוא מעוניין בו. שהקדוש ברוך הוא רוצה אותו כאדם חי. שמח בו. הוא מצווה אותו גם, אז זה לא פותר את שאלת הציווי, אבל זה פותר באופן מאוד עמוק בנפשו של יונה את הדיאלוג הנסתר שיונה כל הזמן מנהל עם המוות. טוב מותי מחיי או לא טוב מותי מחיי, בעזרת השם עוד נראה את זה בחצי השני של הסיפור, באופן עוד יותר דרמטי, באופן יותר בולט. אבל כבר עכשיו יונה מאס בחייו, והקדוש ברוך הוא משיב לו את חייו בעל כורחו. עכשיו, יכול אדם כזה, שאפילו להתאבד לא נותנים לו, באמת להיות מיואש לגמרי. אין לו את טיפת החירות אפילו לוותר על חייו. אבל יונה מגיב להצלה באופן הפוך. יונה שמח מחדש בחייו. הוא פתאום רואה את היתרון בעצם חייו. הוא שמח בעצם חייו. השאלה היא כמובן למה, אני מיד אבקש להציע שתי אפשרויות, אבל הדבר החשוב שקורה פה זה שאכן יש פה תפילת תודה על כך שהקדוש ברוך הוא הציל את יונה מתביעתו. הדבר הזה הוא לא פחות מאשר מהפכה בספר, כי יונה הלך וירד, הלך וירד, הלך וירד, עד שהוא מאס גם בחייו, ועכשיו בתפילה הזו הוא פתאום מודה על הצלתו. ההודעה הזו היא סוג של מהפכה קטנה בספר. מה באמת קרה ליונה שפתאום מעורר בו תחושות של שמחה בחיים? מה השתנה במשך שלושת הימים שהוא היה במאי הדג? לכאורה, כשם שקודם מסר את נפשו למות, אז גם עכשיו הוא אמור לרצות למות, העיקר לא לקיים את מצוות קונו. וכאן אני רוצה ברשותכם להציע שני הסברים. הראשון אולי יותר פסיכולוגי, השני קצת יותר ספרותי, יותר נשען פה על הכתובים. ברובד הראשון יכול להיות שאחרי שיונה בורח מקונו ומנסה להשיל מעליו את תפקידו כנביא, עד שהוא כבר מוכן אפילו למסור את נפשו לטובת העניין, כשהוא חווה עד כמה הקדוש ברוך הוא מעוניין בחייו, הדבר הזה עצמו נותן לו סוג של פרספקטיבה רחבה יותר, סוג של חיזוק נפשי. לרבי צדוק הכהן מלובלין יש תורה בצדקת הצדיק, שהוא כותב שמה שכשאדם חווה את מותו הקרוב, בין אם הקרוב זה עוד שנתיים ובין אם הקרוב זה עוד 50 שנה, אבל כשאדם חווה את הזמניות שלו, הוא עלול לאבד כל תחושה של משמעות בחייו. ואומר רב צדוק שבעצם הפתרון העמוק לחוויית החידלון שהזמניות הזו מעוררת באדם, היא העובדה שהקדוש ברוך הוא מחיה אותו כל בוקר. שהקדוש ברוך הוא משיב לו את נשמתו. ואומר רב צדוק שברגעים האלו, טוב, זה הוא לא אומר, אבל לאור מה שהוא אומר אני מבקש להוסיף, שברגעים אלו כשאדם אומר מודה אני לפניך, כשאדם מתעורר בבוקר ורואה שנשמתו הושבה לו, המשמעות הפנימית של הדבר היא שהקדוש ברוך הוא מעוניין בו, שהקדוש ברוך הוא מצביע עליו ואומר אני רוצה אותך פלוני אלמוני חי גם היום. והדבר הזה כשלעצמו יש בו משהו מאוד מחזק, יש בו משהו שיכול להוציא את האדם מהזמניות שלו, כי הנה הוא בוחן פתאום את הרגע הקונקרטי הזה, הקדוש ברוך הוא מעוניין בי. והדבר הזה יכול להשיב לאדם סוג של שמחה וסוג של חיות וסוג של עוצמה. ייתכן מאוד שזה בעצם מה שקורה ליונה. יונה לא למד משהו חדש. יונה, התהליך שיונה עובר פתאום שהוא מודה על חייו ולא מואס בהם, לא קשורים לאיזו הכרה פנימית חדשה במשמעות החיים, אלא עצם העובדה שהקדוש ברוך הוא עוקב אחריו, אבל לא כרודף, אלא כמציל. הקדוש ברוך הוא מגן עליו פתאום מפני התביעה. הדבר הזה עצמו יש בו בכדי לרקום מחדש את מערכת היחסים בין הנביא ובין קונו. יסלחו לי השומעים שחשו שקצת סטינו אולי מפשטי מקראות והפלגנו לנו למחוזות יותר רחבים, אבל הנה לטובתם אני מבקש להציע הסבר נוסף, קריאה נוספת, שהיא אולי יותר מבוססת כבר בפשטי מקראות. התפילה של יונה מחולקת ככל הנראה לשני בתים. מאחר שאנחנו במסגרת של שיעור רדיופוני שכזה, אז אנחנו לא ניכנס כאן עכשיו לפרטי העיצוב הספרותי של התפילה. אני רק רוצה לומר ששני הבתים, הבית הראשון הוא עד פסוק ה' שמסתיים, אך הוסיף להביט אל היכל קודשך. הבית השני הוא פסוק ח' שמסתיים, ותבוא אליך תפילתי אל היכל קודשך. כלומר, יש איזה פזמון חוזר, אל היכל קודשך, שמופיע בסיום שתי מחציות התפילה. יש הקבלה הרבה יותר רחבה בין שתי המחציות, אבל מה שלנו עכשיו חשוב, זה שהמבנה הזה נותן לפסוק האחרון בתפילה, זה שאחרי אל היכל קודשך השני, הפסוק האחרון נותר כסוג של נספח, או כסוג של קישור עלילתי בין התפילה ובין התהליך הסיפורי שיונה עובר. כי בפסוק האחרון, כמסקנה של כל התפילה כולה נאמר, משמרים אבלי שב חסדם יעזובו, ואני בכל תודה אסבך לך, אשר נדרתי אשלמה ישועת על אדוני. נחלקו כאן ראשונים איך צריך להבין את הוו של ואני. האם צריך לקרוא משמרים הבלי שב, כלומר אלו ששומרים על עבודה זרה, על הבלים, על הבלי שב. משמרים הבלי שב חסדם יעזובו, אבל אני בכל תודה אסבך לך, כמשפט ניגודי, או שאדרבה צריך לקרוא את ואני כהמשך רציף, כוו התוספת. משמרים, אפילו משמרים אבלי שב, חסדם יעזובו, וחסדם במובן של האלים שלהם, אלו שעושים איתם חסדים. אפילו עובדי עבודה זרה ראיתי שהם עוזבים את האלילים שלהם, אז גם אני בכל תודה אסבך לך, אשר נדרתי השלם הישועת על השם. אני מבקש לאחוז לרגע בהצעת הקריאה השנייה. כלומר, יונה בסוף תפילתו לפתע רומז, שהוא פתאום חווה גויים שבאמת עוברים תהליך מול עיניו, שבאמת עוזבים את אליליהם וקוראים אל השם מאום כדליבה, על נן עובדה בנפש האיש הזה. יונה פתאום ראה מול עיניו את הדבר שממנו הוא כל הזמן בורח, שהוא לא מאמין שהוא יכול להתממש. ויכול להיות שדרך המפגש של יונה עם מלאכי האונייה, שעברו תהליך כל כך משמעותי, שעזבו את חסדם הקודם, עזבו את אלוהיהם, ופתאום נדרו וזבחו לאלוהי ישראל, יכול להיות שדרך המפגש הזה, הדבר הזה עצמו מעורר ביונה גם פתאום את תחושות אחרות. האם יונה לחלוטין חוזר בו או לא חוזר בו, אז אנחנו לא יודעים בשלב הזה, ואכן נראה בפרק ג' שהמצב לא כל כך פשוט, יונה עדיין מתלבט בדבר. אבל יכול להיות שיש פה את תחילת התהליך שיונה צריך לעבור, בכך שהוא רואה מול עיניו איך התשובה אפשרית. איך אכן יש גויים שכשניצבים בפני איום, בפני איזה עונש גדול, אכן חוזרים בתשובה. הדבר הזה הוא חשוב לי רק בשביל לסכם לרגע את המחצית הראשונה של הספר כולו. שבוע שעבר, בשיעור הקודם, אנחנו הצענו שהמשמעות הפנימית של פרק ב', למה, מה כל תפקיד התמונה של המפגש של יונה עם המלאכים על סיפון האונייה, אמרנו שזה בשביל להורות ליונה ולנו הלומדים, שגם כשיונה מנסה לברוח משליחותו, גם בעוד הוא בורח ולא מוכן להחזיר גויים בתשובה, בעל כורחו זה מה שקורה לו. זה מה שהוא עושה. אמנם לא את אנשי נינווה, אבל את מלאכי האונייה. הוא לא רוצה להחזיר בתשובה, והנה מלאכי האונייה עוברים איזה תהליך של הכרה באלוהי ישראל. בעל כורחו. עכשיו אני מבקש להוסיף לזה נדבך נוסף. זה לא רק בשביל ללמד אותנו מוסר השכל, שהבורח בעצם אינו יכול לברוח, ואפילו תוך כדי בריחתו הוא ממלא את יהודו. זה גם מלמד משהו את יונה האיש הפרטי. כלומר, חלק מהתהליך שיונה עובר, זה המפגש עם מלאכי האונייה. והתפקיד של מלאכי האונייה הם להעביר את יונה בחזרה את התהליך שהם עצמם עברו. במילים אחרות, באמת בפרק א', יונה הוא לא הגיבור. המלאכים הם הגיבורים. ובאופן אבסורדי, יונה עצמו, הוא זה שפתאום קורא אל השם אלוהיו. והוא פתאום זה ששמח שוב בחייו. בחייו הדתיים, הרוחניים, אך הוסיף להביט אל היכל קודשך. כלומר, הוא שמח בחייו ועם הקשר שיש בהם לריבונו של עולם. יונה עובר את התהליך הזה לאור התהליך שעברו המלאכים. וכאן אנחנו מגיעים למין מעגל סגור מופלא. שהבריחה של יונה היא זו שמובילה לתשובת המלאכים, המפגש איתו. ותשובת המלאכים היא זו שמובילה לתשובת יונה. וכך כל שלב, כל מפגש בחיים של יונה מוביל אותו אל הצעד הבא, עד שבסופו של חשבון הוא ניצב שוב מול אלוהיו ואומר לו, הנני שלחני, מוכן לצאת אל השליחות. ממילא אפשר כמעט כבר להכריז על חלק מהמגמה של הספר, לפחות המגמה של החצי הראשון של הספר, שהמגמה היא לא רק לומר לנו שאדם לא יכול לברוח מפני השם אלוקיו, אלא שבבריחתו שלו הוא בסופו של דבר יגיע בדיוק למקום שבו הוא צריך להימצא. כמעט אפשר לומר איזה מין מסר חצי אנרכיסטי, שלא כל כך משנה אם האדם יעתר ליהודו אם לאו, בכל מקרה הוא בסוף יקיים את יהודו. ברור שזה על דרך הגוזמה, זה לא מה שהספר רוצה לומר, אדרבה, הספר רוצה לומר שאי אפשר לברוח ושאסור לברוח, אבל אפילו זה שיחשוב שהוא יכול לברוח, אם הקדוש ברוך הוא מייעד אותו לדבר מה, הוא יקיים את הדבר הזה בעל כורחו, ובבריחתו שלו הוא יתקרב בסופו של דבר דווקא אל המשימה, ולא יתרחק ממנה. בדבר הזה אנחנו מסיימים את החצי הראשון של הספר, שכמו שכבר אמרנו בתחילת לימודנו, הוא חצי סגור בתוך עצמו, אבל ברור שהביאור הפנימי שלו, כלומר סיבת בריחת יונה, וכל התהליך שהוא נאלץ לעבור בגלל הבריחה, הדבר הזה מתבאר באופן שלם רק בחצי השני של הסיפור. אז רק נסיים את פרק ב', בכל זאת אי אפשר להשאיר את יונה במי הדג לעוד שבוע שלם, אז בפרק ב' פסוק י' א' נאמר, ויומר אדוני לדג, ויקה את יונה אל היבשה. הדג מקיא את יונה אל היבשה. רק בהערת אגב, הערת סיום, הבחירה של הפועל ויקה היא בחירה מפתיעה. זה פועל שהקונוטציות שלו הן קונוטציות שליליות. מקיאים, טוב, פסולת, לא, זה לא אווירה נעימה, אווירת ההקאה. אפשר היה לכתוב, ויאמר השם לדג, ויבא את יונה אל היבשה, או ויישם את יונה אל היבשה, או כל מילה אחרת, הרבה יותר סטרילית, הרבה יותר ניטרלית. המשמעים שנלווים לפועל הקאה הם משמעים שליליים, והשאלה למה? למה לבחור דווקא בכזה פועל חזק, כזה פועל מהדהד? ונדמה לי שהתחושה המאוד חזקה שעולה פה, היא שגם אחרי תפילת יונה, וגם אחרי שיונה כבר שמח בחייו, הקדוש ברוך הוא בעצם לא מדבר איתו, הוא לא עונה לו. הרי יונה נביא, הוא יודע לשמוע את כל השם. הקדוש ברוך הוא אחרי תפילת יונה לא מקיים איתו דיאלוג. ויומר השם לדג. ובאופן מאוד מפתיע כמעט, אחרי שיונה פונה אל השם, השם פונה אל הדג. והדג מקיא את יונה. כלומר, יש פה עדיין אווירה של כעס. יש עדיין אווירה של ברוגז. אמנם יונה כבר מצידו מתייצב מחדש מול השם אלוהיו, אבל עד שיונה לא יקיים את הציווי, דיאלוג של ממש לא יוכל להתרקם. דיאלוג של ממש לא יוכל להתפתח, ולכן הפועל הזה עם הקונוטציות הקשות שלו, הקאה ויקה, אכן מבקש להכניס את הקורא לתוך קונוטציות שליליות שכאלו, כדי להורות קצת על הכעס, קצת על הסלידה, שעדיין יש מאדם שבורח מעת אלוהיו, ולכן ויקה את יונה אל היבשה. אבל ההכאה הזו, כמו שכבר רמזנו, היא סוג של לידה מחודשת, שגם תהליך של לידה במובנים מסוימים דומה לתהליך של הכאה, מבחינת התהליך הלא רצוני שמתרחש פה, בעל כורחך אתה נולד ובעל כורחך את מולידה. יש איזה תהליך שמתרחש, שקורה פתאום, שמשהו מתוך הבטן יוצא החוצה, מעין פעולת הכאה שכזו, והשיבה של יונה אל היבשה מאפשר לו להיוולד מחדש, מאפשר לו להתחיל את הסיפור עם ריבונו של עולם באופן מחודש, וזה אכן מה שמתרחש במחצית השנייה של הספר. בעזרת השם נותר לנו רק עוד שיעור אחד, אז נצטרך בשיעור הבא לבחון את פרקים ג' ד' בסקירה אחת רחבה. שלום לכולם, כתיבה וחתימה טובה ושנה טובה. להתראות.